הארץ השבוע, כאן ליאור קודנר. בפרק 99 של הפודקאסט הזה, אירחנו את הסופר יהודה אטלס לשיחה על הספר הזחל הרעב. המחבר שלו, אריק קארל, מת השבוע בארצות הברית בגיל 91. בהזדמנות הזאת רצינו להביא שוב את השיחה שקיימנו לפני שנתיים עם יהודה אטלס. 50 מיליון עותקים אחר הספר הזחל הרעב, זו קלאסיקה של הסופר אריק קארל. ככה הוא מתחיל, באור הלבנה מוטלת על עלה ביצה קטנה, אחר כך יש סיפור על זחל קטן שאוכל כל מיני דברים, ובסוף הוא הופך לפרפר. שלום ליהודה אטלס.
שלום, שלום.
אז איך ספר הופך לקלאסיקה? במיוחד אצל ילדים?
אם היו יודעים לענות על השאלה הזאת, אז היו יוצרים קלאסיקות באופן מלאכותי.
אין נוסחה, אתה אומר.
אף אחד לא יודע מה יצליח ומה לא יצליח. מיטב הספרים לילדים, לפחות על מבוגרים, אני לא יודע, נדחו על ידי מולים. האסופית נדחתה על ידי 5 מולים.
הארי פוטר גם.
הארי פוטר נדחה גם כן, והעיקר דוקטור סוס. אתם רוצים לשמוע את הסיפור של דוקטור סוס?
קדימה.
שלא היה דוקטור ולא היה סוס כמובן. הוא היה אחראי על פרסום של פליט בארצות הברית.
מה זה פליט, מי שלא זוכר?
תרסיס נגד זבובים ויתושים. היה לאמא כזה שהייתה מנפחת אותו וכל הבית היה מלא את הריח הזה. חזר יום אחד עם אשתו מגרמניה או מאירופה ערב מלחמת העולם, ובדרך הוא שמע את הגלגלים של המנוע של האונייה, איך שהם זזים שם, וזה נתנו איזה מקצב מסוים, והוא כתב על המקום טקסט שנקרא, ולהאמין שראיתי את כל זה ברחוב X בזה וזה. כשהוא חזר, הוא צייר לזה גם ציורים, והציע את זה ל-25 מולים. אף מול לא קיבל את זה.
למה? כי זה היה חדשני בזמן?
הם אמרו, אין לאף אחד עניין בפנטזיה בחרוזים. ואז הוא חוזר מהמול ה-25 בניו יורק, והולך ברחוב, פוגש חבר שלו שלמד מתחתיו בקולג', שואל אותו מה העניינים וזה, מה יש לך שם מתחת לזרוע? הוא אומר, אל תשאל, 25 מולים דחו את זה, כתבתי את זה, ציירתי את זה, אני חוזר הביתה, אני זורק את זה לתנור, זורק את זה לאח, אני כנראה לא בשביל זה. ואז הוא אומר, אפשר לראות? עולה איתו רגע למשרד, מסתבר שהוא מונה 4 שעות קודם לאורך של ספרי ילדים בהוצאת ונגרד.
והיא זאת שהוציא את הספר.
כעבור חצי שעה הוא אצל הבוס הגדול, חותם חוזה, והשאר היסטוריה. דוקטור סוס מחר בחייו 200 מיליון עותקים, וממשיך למכור מיליונים אחרי מותו. זהו זה. תמיד ספר חדשני לא מתקבל בהתחלה.
היה לך הסבר למה הספרים שלך הצליחו בארץ? בוא נזכיר.
גם הספרים שלי נדחו. 2 מולים דחו אותם, המול השלישי לקח אותם. הסבר למה הספרים שלי הצליחו? אתה מבקש את נחתום לעיד על עיסתו.
חוץ מזה שהם מצוינים, מעולים, וכולנו זוכרים אותם.
כיוון שאני גם עוסק בחקר ספרות ילדים ובזה, אז אני גם יודע לנתח את הדברים שקשורים גם אליי, לא רק אל אחרים. לשון יומיומית. לא שפת רחוב, אבל לשון בכל זאת יומיומית.
לא משהו פלצני.
בלי, כשכתבתי את זה, דומה, הפלצנית לא הייתה קיימת. בלי סבורני ובלי תמהני ובלי חפץ. בלי מילים של בית מרקחת. קצר. למה לי לבלבל את המוח אם אני יכול לכתוב קצר? הדבר השלישי, אני מדבר עם ילדים בגובה העיניים, ואני אומר תמיד את האמת. להגיד את האמת זה חלק מזה. זאת אומרת, טקסט שמשדר כנות ואמיתיות, תופס.
שזה החלטת מכתחילה או שזה בא לך טבעי?
אני מניח שזה בא לי מתוך האישיות שלי, אם יש לי אישיות בכלל.
בוא נדבר עכשיו על טכנולוגיה, הספר הזה שיש בו בעצם ציורים של כל הפירות וכל הדברים שהזחל אכל, יש חורים בתוך הפירות האלה ובתוך הדברים, היה מאוד קשה להפיק אותו, מצאו איזה מפעל מיוחד שמצליח לעשות את החורים, ואז הצליחו להוציא את הספר הזה. עד כמה טכנולוגיה הייתה אז וחשובה היום בעולמם של הילדים, בספרות לפחות?
אלה ספרים שנקראים ספרי פופ-אפ בוקס, למרות שמאז כבר שכללו את זה, אתה פותח עמוד גן ובניין שלם בארמון
וכולי
וכולי, וכולי וכולי. והיום המון המון ספרים כבר הם בטכנולוגיה הזאת, אם בדפי קרטון כאלה כמו כאן, בלי החורים וכל זה, אבל העניין הזה היה ידוע כבר די מזמן. זאת אומרת כבר, לדעתי, בראשית המאה הקודמת, היה ספר של ניואל, שנקרא ספר החור. זה היה ספר עם חור באמצע, והסיפור שבמרתף בית של 17 קומות, זה לא ספר אגב לילדים, זה ספר מצחיק כזה. במרתף בית של 17 קומות, מישהו ירה פגז במרתף, והפגז עבר בכל הדירות, עד שהוא השתחרר למעלה.
רלוונטי לימינה.
עכשיו, כל ההמשך של הספר, בכל דירה, מה קרה כשעבר בה הפגז? איך אנשים ברחו, ואיך אנשים נפלו, ומה התפוצץ, ומה זה. זה פיטר ניואל. ויש עוד, גם ספרי פופ-אפ היו מאוד מקובלים ברוסיה, למשל, סבא וסבתא ואחו ופטר והזאב וכאלה. כשאתה פותח את העמוד וזה מזדקף לעומתך, היום מרבים בזה, כי הבינו שילדים יותר משהם רוצים לקרוא, הם רוצים לשחק.
סוג של חוויה גם.
כן, כן, כן.
ואם אנחנו מדברים על העידן הנוכחי, אז המחשב, האייפד, הסלולר, הם הרגו לגמרי את הספרים, או שאתה חושב שזה יהיה איזה חזרה?
אני חושש מאוד שלא תהיה חזרה. אני מגיע לכיתות היום, אני נפגש עם ילדים באופן קבוע, ואני שואל מי שונא לקרוא. חצי מהכיתה מרימה את היד, והחצי השני פשוט מתבייש להרים את היד. בנות קוראות יותר מבנים. הילד שלי לא קורא.
באמת?
יש ילד בן כמעט 30, הוא לא קורא ספרים. כל הספרים שהוא מכיר, זה ספרים שאני קראתי לו לפני השינה.
זה כישלון בחינוך.
זה מרד הנאורים, כן? מרד נגד ההורים. הוא לא אשם, הוא לא אשם. עכשיו, יש עוד משהו.
והנכדים שלך, הילדים שלו יקראו?
יש לי כבר נין, אם לא אכפת לכם.
אז הנין לא קורא.
הנין עדיין לא קורא, לא, הוא לא, עוד לא התחיל.
ולא מקרים לו?
הוא רק נולד לפני כמה ימים.
מזל טוב.
תודה. אבל ילדים לא קוראים, למה ילדים לא קוראים? ראשית כל, הזכרת את כל הגאדג'טים האלה, את כל המכשירים שאנחנו מתעסקים איתם, כשאתה רגיל לתקתק כל מיני טיקטוקים כאלה, ובמקום להגיד מה אתה חושב או מה אתה מרגיש, אתה שולח אימוג' קוראים לזה?
אימוג'י.
אימוג'י. אז אתה לא יכול כבר להתעסק עם הספר הזה. ספר זה משהו לינארי, הולך בקו רציף, ואילו כל החיים שלהם הם חיים של bits and pieces, חתיכות, 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 שלא מתחברות ביניהם.
זה מת, דווקא תעשיית הפאבלישינג בארצות הברית אחרי הרבה שנים שירדה, בשנים האחרונות פתאום יש איזו עלייה קטנה, וחוזרים לפתוח.
יש דרושים שמדפיסים הרבה יותר ספרים ממה שקוראים ספרים.
טוב, אלא גם פותחים חנויות מחדש.
כנראה שזה טוב שיש בבית ספרים, זה עושה רושם טוב על השידוך, כן? ילדים באמת, באמת, באמת קוראים פחות, והבעיה היא לא רק שהם קוראים פחות, השאלה היא מה הם קוראים פחות. הילדים היום לא מכירים את הקלאסיקות המדהימות של ספרות הילדים. שרוב הקלאסיקות, אגב, זה לא ספרי ילדים בכלל. זה ספרים שאומצו על ידי ילדים. אם אתה לא מכיר את אוליבר טוויסט.
תום סויר.
ואת תום סויר, ואת בן שתי ערים, ואת זה, ואת זה, ואת זה. מה יש לך בחיים? אם שואלים אותי, יהודה, מי אתה? אז אני, בין השאר, בהרבה מאוד, סך כל הספרים הטובים שקראתי בחיי. הילדים, מה יש להם? מה הם יגידו? אימוג' זה, אימוג' זה? אין, אין. אם אתה קורא ספרים, זה לא נותן לך שום מניה חברתית. שום מניה חברתית.
קצות אישה לדבר על זה עם חברים בהפסקה?
ההפך.
אתה נראה חננה.
אתה נחשב לחננה. אתה נחשב לחנון. יושב וקורא ספרים. תסתכלו מי הילדים הפופולריים, מי הילדים מה שנקרא המקובלים היום. זה הילדים השוויצרים, זה הילדים שיודעים להתלבש במותגים, זה הילדים שיודעים להצחיק. זה לא הילדים שיושבים באופן מופנם וקוראים ספר. לקרוא ספר זה פעולה מופנמת. אין מה לעשות. אתה שקט, אתה יושב וקורא, וזהו. לפעמים בחברה, כשמדברים על איזשהו נושא, אז כיוון שקראת, אתה יודע מה להגיד. אתה יודע על מה לדבר. אבל את מי זה מעניין היום? היום נינג'ה יותר חשוב מכל הספרים שבעולם. לא, זה ברצינות ככה. יש עוד בעיה. כשאתה קורא ספר, מה אתה רואה? מה אתה רואה מול העיניים?
דפים?
אותיות, כתובות, שחור על גבי לבן. אתה שואב את זה לראש, למוח, דרך העיניים, לפעמים דרך האוזניים, אם זה בהקשבה, וזה מתפתח לך בראש לקומות, לסביבות, לאנשים, למאורעות, לרגשות.
דמיון קוראים לזה.
לעולם ומלואו. כשאתה לא קורא, כל זה לא קורה לך. אתה מאבד קישור קוגניטיבי מדהים. קישור קוגניטיבי מדהים. אתה לא יודע להפוך מילים לתכנים, נקרא לזה, למראות לכל זה.
אתה בתור סופר חשבת לכתוב אפליקציה, לעשות איזה משהו אחר, או שזה המקצוע שלך וזהו?
אני בקושי יודע מה זה אפליקציה. אני רוצה להגיד לכם משהו, ואני חוזר לרגע לילדות שלי. כשהייתי תלמיד בבית ספר, כל פעם שמורה היה חולה, היו אז מורים זכרים, כן? כשמורה היה חולה, הייתה באה מורה מחליפה, וקוראת לנו סיפור בהמשכים. עוזי והמנגנים הצעירים. זה היה הרגעים הקסומים ביותר בכל ילדותי בבית ספר. חיכינו לזה כל פעם שזה יקרה, והיום, אתה יודע, מצאתי את הספר. זה לא מי יודע מה ספר מרתק.
לנו היו כבר מקרינים את אלכס חולה אהבה.
אוקיי? זה לא מיודע ספר מרתק. זה ספר חינוכי כזה על ילדים שמשתפים פעולה עם עולה חדש בזכות זה שהם כולם אוהבים מוזיקה. איפה ילדים אוהבים מוזיקה היום? גם זה לא. עכשיו, מכל מה שלמדתי בבית ספר יסודי, זה הייתה החוויה הכי גדולה והכי נהדרת.
מה ההורים יכולים לעשות?
לתת לילדים דוגמה אישית. לא לשים להם טייפים, סיפורים. רק להורים קוראים, יש סיכוי שחלק מהילדים יהיו קוראים, לא כולם. שוב פעם, נשאלת השאלה אם לקרוא זה כל כך חשוב.
ותשובתך?
בעיניי כן, אבל אני תוצר של דור שקרה. יכול להיות שיש דברים יותר חשובים. כשהיינו ילדים, השאיפה הייתה השכלה רחבה. לדעת המון דברים. אני זוכר אפילו חשבות לקרוא את המילון, את כל המילון, וללמוד אותו. או לקרוא את כל הספרים שיש בעולם. כמובן זה שטות, אבל מין מחשבות כאלה. לקרוא את כל האנציקלופדיה. למה? שלוש סיבות.
גם האנציקלופדיה מתה.
כן, גם האנציקלופדיה מתה. למה? שלוש סיבות. אחת, כדי שאם ידברו בחברה על משהו, אתה תדע להתייחס, תהיה לך מה להגיד. הסיבה השנייה, אם יבוא שמוליק רוזן לסביבה ויעשה חידון, שתוכל להשתתף. והשלישית, כי לקרוא זה מרתק, לקרוא זה נפלא, לקרוא זה להיכנס לעולמות אחרים, לראשים של אנשים אחרים. לקרוא זה הדבר הכי נהדר בעולם. אבל גם אנחנו המבוגרים קוראים פחות.
זה תודה. נכון. אז אתה לא רואה איזה שינוי פסימי לסיום, או שאתה רואה פתאום איזה תקווה, משהו ישתנה ויצוץ?
היום כל ילד יודע שאם הוא רוצה להגיע למה, הם חושבים די מוקדם על מקצוע פרנסה וכל זה. כל ילד יודע שאם הוא רוצה להגיע למשהו, א', הוא צריך להיות בו הכי טוב. הילד שלומד לנגן על קונטרבס, נמצא בגרמניה כבר 7 שנים, הוא הולך כל פעם לאודיציות. אם הוא לא יהיה טוב, לא יקבלו אותו. כל ילד יודע, או כל נער יותר נכון, יודע שהוא צריך להתרכז בדברים שהוא עושה, כדי להיות הכי טוב בעניין הזה. אבל דברים אחרים, הוא יכול לא לדעת בכלל. זה הסיפור.
התחלנו עם מזח על הרעב, ואנחנו נסיים מזח על הרעב. אריק קארל, הסופר, בגיל 90, מכר את הזכויות על הספר שלו, אחרי שכבר הוציא את הספר הזה, וגם עוד ספרים, מחר, כמו שאמרנו, 10 מיליוני עותקים, בגיל 90, מעביר את זה הלאה לאחת ההוצאות. ציוד לאטלס, בנימה הפסימית הזאת נסיים, תודה.
תודה לכם.